אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, רופאים בישראל הצליחו להסיר גידול נדיר בארובת העין של חולה דרך האף שלו. בתכנון הניתוח המנתחים נעזרו במודל תלת מימדי שהופק עבור הניתוח ומבוסס על הדמיות CT ו-MRI ובמערכת ניווט שמזכירה GPS אנטומי. מיד נדבר עם מי שערכו את הניתוח. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע, וגם איתי באולפן פרופסור רוני גבע, ראש המחלקה לפסיכולוגיה וראש המעבדה הנוירו-פסיכולוגית התפתחותית במרכז גונדה לחקר המוח אוניברסיטת בר אילן, ואיתה נדבר על פסיכיאטריה חישובית, כי בשבוע שעבר נערך הכנס הישראלי הראשון שעוסק בנושא הזה, שאת גם היית ארגנת אותו, נכון? את הכנס הזה? השתתף. וארגנת, נעסוק בעוד עניינים, מיד נבין מה זה אומר, פסיכיאטריה חישובית. עוד עניינים, שימו לב, השמש כמו שלא ראינו מעולם. הטלסקופ הסולארי, דניאל קיי אינוי, שנמצא בהוואי, הצליח לצלם את פני השמש ברזולוציה או ביכולת הפרדה חסרת תקדים, והתמונות מדהימות. אם לא נתקלתם בתמונות החדשות של השמש ואתם לא יודעים איך נראית השמש מקרוב, שווה לכם לגגל ולראות, כי זה מופיע באינספור רשתות חברתיות ואתרים. כמובן נדבר כמובן על התמונות האלה, וגם משבר האקלים גורם להגירה של בעלי חיים צמחים, אבל גם של בני אדם. מתברר שאנחנו לא שונים מפרפרים, דגים ועצי דובדבנים. וגם אם אתם סובלים מהפרעות קשב, כנראה שאתם גם אוכלים אוכל לא בריא, מיד נבין מה הקשר. וגם איך סרטי אימה משפיעים על המוח שלנו. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקים עם אלכסנדרה לויקר ואבי שמאי. לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החדש של כאן, וגם בספוטיפיי, פסיכיאטריה חישובית. בשבוע שעבר נערך הכנס הישראלי הראשון שעוסק בפסיכיאטריה חישובית. פרופסור רוני גבע, מה זה? מה חישובי בפסיכיאטריה?
זה באמת תחום חדש, כן. שנולד בעשור האחרון לא רק בפסיכיאטריה.
נכון, יש ביולוגיה חישובית, נכון, שאנחנו נתקלים בה פה.
ויש חישוביות עצבית, ויש מודלים ביולוגיים שנשענים על חישוביות ולמידת עומק. לאחרונה התפתח גם הענף הזה של פסיכיאטריה חישובית. במידה רבה הוא נולד בגלל קושי שפסיכיאטריה חובה בפיתוח של כלי התערבות שיהיו מתאימים לכל חולה וחולה, לאור השונות בין החולים, לניבוי נפילה של חולה למצב גרוע יותר ממצבו היום, לאיתור למי תתאים איזה שיטת התערבות, והיה ככה תחושה שצריך להתחיל לחשוב בכיוונים חדשים. לצד זה התפתחו מאגרי מידע מאוד מאוד רחבים, והשתכללה היכולת שלנו לנתח מאגרי מידע גדולים מאוד, כדי להתחיל...
עכשיו אנחנו מדברים על מידע רב שאפשר לכרות ולהבין, להפיק ממנו כל מיני תובנות או מסקנות, וואו.
נכון, עכשיו זה יאפשר לנו לנוע פעם הראשונה מאבחון שמושתת רובו ככולו על הערכה סובייקטיבית, על בסיס ניסיון עם חולים אחרים, הערכה קלינית, לעבור לשיטות אבחון ושיטות הערכה שמבוססות על מדדים אובייקטיביים שנובעים ישירות מהמתמודד, מהמטופל ומהחולה.
תני לי דוגמה, כי זה נשמע לי כללי מדי. זאת אומרת, אם בעבר חולה היה מגיע לפסיכיאטר והיו נותנים לו, לא יודע מה, כדורים פסיכיאטרי וכולי?
קודם כל הוא היה מתאר את הקשיים שלו, כן. או שהמשפחה הייתה מתארת את הקשיים, והרופא היה נשען על איזשהו ידע קליני שהוא רכש בבית הספר. וכל הערכות הסובייקטיביות הללו של החולה את עצמו, המשפחה, כמו שהיא רואה אותו, והרופא, היו עושים לה איזושהי אינטגרציה, והם מגיעים למסקנה שהחולה מתמודד עם קושי כזה וכזה.
אוקיי.
לשיטה כזאת יש יתרון, כי היא נשענת על איזשהו ניסיון לאורך שנים, אבל היא לא מתאימה אישית לך, המתמודד, כי כל אחד מאיתנו מאוד שונה מראהו. ומה שהבנו באמצעות היישומים של מודלים חישוביים, שאפשר למעשה לשאוב מידע מההתנהגות עצמה, מהאופן שבו האדם מגיב, כמה מהר הוא מגיב, כמה במטלות יומיומיות או במטלות ממוחשבות, כמה הוא מתרגש כשהוא מגיב, כשהוא עושה מטלה מסוימת, כמה הוא מתאמץ, מה מדליק אותו, מתניע אותו לכעוס מאוד, או מה מרגיע אותו. לדברים האלה אנחנו לא בהכרח ערים, סובייקטיבית, אבל אפשר למדוד אותם היום מאוד בקלות. וכיוון שאנחנו יכולים להכיל המון משתנים בנקודת זמן אחת, לאסוף אותם ולאבד אותם, אנחנו יכולים להתחיל לכרות דגמים בתוך המאגר הזה, כדי פתאום להבין מה יכול לנבא באיזושהי נקודת זמן תחלואה שתקרה ברגע מסוים לאדם מסוים.
זאת אומרת, זה כלי ניבוי חשוב. בין היתר.
אפשר, בדיוק. אז זה אפשר לנו להתחיל לבנות אפשרויות לנבא באמצעותו, לנטר התקדמות של חולה לאורך השפוז, לנבא את הסיכוי שחולה יוכל להתמודד במסגרת אחרת,
כן.
לנבא מתי כשהוא בבית אחרי האשפוז, מתי מתערער מצבו, ואולי כדאי לשנות את הטיפול שהוא מקבל.
אפשר להשתמש, אפשר לנבא מצבים כאלה, עם כל הכבוד לאינטליגנציה מלאכותית וקריאת מידע וכו', האם הנפש שלנו היא לא משהו שקשה לנבא תהליכים שמתרחשים בו? אנחנו מדברים על המוח שלנו.
נכון. אנחנו באמת רק בקצה קצהו כרגע, ורב הלא ידוע על הידוע, אבל ברור לנו לגמרי שאנחנו היום ממעטים להסתכל על מידע שהוא יכול להיות יקר ערך כדי לשפר את המצב שלנו היום. ועבודות מחקר שקורות היום בעיקר בעולם המערבי, באמצעות איגוד של מעבדות שעובדות על אותו נושא ברחבי העולם, מאגדים למאגרי מידע מאוד מאוד גדולים, ונעזרים בלמידת מכונה ובינה מלאכותית, אנחנו פתאום מגלים שאנחנו יכולים לנבא קצת יותר טוב ממה שיכולנו בעבר.
עכשיו, אתם מדברים, כשאת מדברת על תופעות פסיכיאטריות, הכוונה היא למה, לדיכאון, למה, לדיפרסיה?
כן, 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 כן. גם תחלואה יותר כבדה, כמו סכיזופרניה, דיכאון, חרדה, גם הפרעות התפתחותיות, שזה יותר התחום שלי, של אוטיזם, בעיות קשב וריכוז, קשיים בביסות רגשי, קשיים בהתפתחות של יכולת תקשורתית, מילולית. אנחנו יכולים להישען על אותות שהתינוק מייצר כבר בחודשים המאוד ראשונים לחייו, הרבה לפני שהוא נדרש באמת ללמוד בכיתה, או לתקשר מילולית עם אדם אחר, או ליצור חברויות עם אדם אחר. אנחנו יכולים לנתח את ההתנהגויות של התינוק באמצעות.
טוב, זה כבר תחת הכובע האחר שלך, נכון? בזה את עוסקת, זה קשור כמובן גם לכנס, אבל את אומרת שזה ביחד.
נכון.
אז בואי באמת ספרי לנו, אנחנו באמת לרגע נסתם מהכנס ואז נשוב אליו. אז את מלווה מה תינוקות ומסמנת את הקשר או מתבוננת בקשר בין העצבים במוח, בין תאי הצב לבין ההתנהגות? זאת אומרת, זה העניין, הקשר בין הפיזי להתנהגותי?
נכון. אז אנחנו יכולים להישען על כלים קיימים, שזה כלי הדמיה וכלים אלקטרופיזיולוגיים, וגם ניתוח מאוד מפורט ומעמיק של ההתנהגות של התינוק, לאן הוא מסתכל, כמה זמן הוא מסתכל, כמה מהר הוא בורח מהמקום שהוא הסתכל אליו למקום אחר. למשל, יש תינוקות שקשה להם מאוד להישיר מבט כלפי הדמות שמטפלת בהם, כלפי אמא שלהם.
מעניין, למה? מעניין.
כי זה מעורר אותם מאוד 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 מאוד. ולכן הם מסיתים מבט. זאת חוויה מאוד מאוד קשה להורי. ההורי מתחיל, אתה יודע, לנסות לתפוס את הקשב של התינוק בחזרה, ומתחילה החוויה של חרדה ודיכאון, ואנחנו כבר נכנסים לאיזשהו מעגל שניוני של בעיה בקשר.
וואו.
בין ההורי לתינוק. אנחנו יכולים למדוד את הדברים האלה, ובעצם להיות שם, hopefully, בנקודת זמן לפני שהמעגלים השניונים של התפתחות הדיכאון ההורי התפתח, לאתר שיש כאן איזשהו קושי, ולהתחיל לחשוב על התערבות בנקודת זמן שבה המוח הוא הכי פלסטי לשינויים. הוא הכי יכול להתגבר על איזושהי פגיעות מאוד ראשוני שהייתה בו, פשוט מפאת אי בשלותו בשלב הזה. והגמישות שלו לקלוט גירויים ולהתאים את עצמו בצורה הרבה יותר טובה לסביבה, מאשר הוא יוכל כשהוא יהיה בן 3 או בן 7 או בן 77.
אז קודם כל הרווחנו באמת את התובנה מאוד חשובה שהמוח שלנו הוא מאוד פלסטי, נכון? הוא מצליח להסתגל ולהשתנות. קשה לדבר עליו כמשהו סטטי על המוח שלנו. כל הזמן משתנה. ואת באמת מתבוננת גם ממש במה שקורה ברמה העצבית במוח?
כן, כן. זאת אומרת,
כבר יודעים לסרטט קשר בין התנהגות מסוימת למה שקורה חשמלית באזורים מסוימים?
נכון. אז הרבה מאוד שנים הייתה איזושהי פנטזיה שיש נקודה מסוימת במוח, שכשהיא מגיבה, אנחנו נראה התנהגות בשדה. היום אנחנו מבינים שהחשיבה הזאת היא קצת פשטנית מדי, אנחנו יותר חושבים על התפתחות של רשתות, והרשתות האלה הן רשתות דינמיות, הן משתנות בהתאם להקשר.
זאת אומרת, אין מקום אחד שבו במוח יש אחראי ספציפית על דבר אחד, אלא זה יותר קשר בין כל מיני תאי הצו, נכון?
נכון.
רשתות כאלה קשורות, כן.
כמו שיש, כמו באינטרנט, שיש hubs שמרכזים יותר מידע, יחסית לתחנות אחרות, גם במוח יש לנו לאט לאט נוצרות, על בסיס תוכנית גנטית.
זה מעניין שאת אומרת שהמוח האנושי הוא קצת מזכיר את האינטרנט, והיה כאן מומחה, זה לא משהו שאני אומר, שכל פעם כשיש המצאה חדשה, מנסים להגיד, המוח הוא כמו שעון, כשהשעון היה המצאה הכי חדשה, אז אומרים, המוח הוא שעון, אחר כך המוח הוא כמו מחשב. עכשיו זה המוח הוא כמו האינטרנט. מעניין, כי אנחנו מחפשים מטאפורה למשהו שקורה.
שנוכל להבין קצת ממה שקורה.
נכון.
זה כמובן רק זה קצהו, וברור לנו שהמון אנחנו עוד לא יודעים.
כן.
אבל המטאפורה...
המערכת מסקרנת מאוד עדיין, למרות כל הכלים שיש לנו לראות את מה שקורה שם, אנחנו לא באמת מבינים איך הסיפור הזה באמת נותן לנו איזושהי אשליה של ישות שמודעת לעצמה וכו'.
נכון, אבל המטאפורות האלה עוזרות לנו לגזור היפותזות. איזושהי חשיבה, אם זה קורה כך בעולם תוכן אחר, יכול להיות שזה קורה גם כך במידה מסוימת בפעילות המוחית שאותה אני דוגם, וזה מאפשר לי להסתכל, לא להיות לגמרי באפלה, אלא להגיד לעצמי שווה לי לבחון את המשתנים האלה והאלה שלא חשבתי עליהם קודם.
אוקיי, בבקשה. אז בואו נחזור ברשותך לכנס. אז מה היה בכנס? איך הבהרתם את המושג הזה של פסיכיאטריה חישובית? זאת אומרת, מאיזה אספקטים תקפתם את הביטוי הזה?
זה היה כנס מדליק במובן הזה שהוא איגד אנשים גם מאוניברסיטאות שונות ברחבי העולם, שותפים פרינסטון למשל, מארצות הברית, עם יעל ניב שהייתה מאוד מובילה בכנס הזה, קבוצות מחקר מאירופה, מסטוקהולם, מגרמניה ומאנגליה, ומכל האוניברסיטאות בארץ, גם האוניברסיטה העברית, ערן אלדר, וגם מתל אביב, וגם אצלנו, שזה היה צד רגל אחת של הכנס. הרגל השנייה הייתה פסיכיאטרים, שעובדים עם אוכלוסיות ועם החולים עצמם. והקבוצה השלישית הייתה אנשים חישוביים שבדרך כלל מתעסקים עם מספרים ולא רואים אנשים ביומיום או לא עובדים איתם ביומיום. והיה נוצר שיח מאוד חי בין שלושת העולמות האלה, והוא התקיים בבית החולים גאה, בית החולים לבריאות הנפש לצד החולים. יצאנו להפסקת קפה יחד עם החולים. אז החיבור הזה בין העולם היותר תיאורטי, העולם הקליני רפואי, העולם המדעי, והאנשים עצמם עם כל השונות שהם מביאים והאושר שהם מביאים והכאב שלהם, יצרו שיח מאוד מעניין על אפשרויות שבהם אפשר לקדם את התחום, בין אם זה באמת התמודדות עם דיכאון, עם חרדה, עם אוטיזם, עם בעיות קשר בין איש לרעהו, בין הורים לילדים, בין חיילים למצבי סטרס, למשל, לעומת חיילים שנמצאים בסטינג של תרגול. המון עולמות תוכן צפו שמתייחסים גם לאנשים שבאמת עכשיו מאושפזים ומתמודדים עם חולי מאוד גדול, וגם איזשהו קול מאוד חזק שמתעסק עם רפואה פסיכיאטרית מונעת. מה אנחנו
עושים? כן, יש רפואה פסיכיאטרית מונעת? וואו.
אין מספיק, נכון? זה איזשהו, יש את זה, למדנו לעשות את זה ברפואת לב וברפואת שיניים.
כי אולי אנחנו עדיין מדברים על רפואה פסיכיאטרית כאיזה משהו עם טאבו וכולי.
נכון.
משהו שמאוד מעצבן אותי באופן אישי, שמתייחסים לזה כמשהו אחר שלא נעים לדבר עליו וכולי. זה קשקוש כמובן.
נכון.
בעיניי.
אני חושבת שאתה מאוד מאוד צודק, ונורא כיף שאתה עושה, מקדיש לנושא הזה מקום. כי החומות בינינו לבין, או הניסיון שלנו לבנות חומות בינינו, כביכול מתמודדים לבין אלה שקשה להם יותר.
אנחנו יודעים שזה לא באמת אמיתי, אבל החומות האלה. אנחנו מציבים חומות רק כדי, כפי שאמרו, כן, להתמודד עם פחד, להגדיר את עצמנו כנורמליים, באמת בעיקר פחד, אבל הגדרת את זה בצורה מדויקת. פחד.
נכון. כי באיזשהו מקום כולנו מדי תקופה בחיים מתמודדים עם קושי. והאנשים המתמודדים הם חלק מהמעגל החברתי הראשון שלנו, בין אם זה אנחנו, בין אם זה מישהו שמאוד קרוב אלינו במשפחה, שכן, חבר. ההתמודדות הנפשית היא חלק מהיומיום שלנו. וככל שנבין מה מאפשר לנו להיות יותר עמידים להתמודדות עם עולם שהוא יותר מלחיץ, או יותר דורשני, או יותר קשה, כך גם נשמר את הבריאות הנפשית שלנו.
זה האמת שאת מצביעה פה על גם איזשהו עניין תרבותי. אנחנו חיים במציאות שהיא הופכת להיות יותר ויותר דורסנית, קשה, תחרותית. אז מה, אפשר לפתח אור של פיל באמצעים פסיכיאטריים או רפואה מונעת, איכשהו להפוך את עצמי לכזה שהוא חסין לכל הבעיות שעלולות להיווצר כתוצאה מהמציאות המאוד תובענית הזו? כולנו חיים במלחמה, במרוץ, בחששות כלכליים וכולי.
אז זה עניין גם של גישה וגם של תרבות. החשיבה שלנו, שלפחות מהמקום שממנו אני באה, היא שלנסות להכניס את עצמך לבועה לא ממש יעזור, כי האור של פיל, איזשהו ניסיון לבודד את עצמך מההשפעות החיצוניות, לא ממש יעזור. להפך, אולי תרגיש יותר לבד ויותר בודד, ויהיה לך יותר קשה לתקשר בנקודה שבה תרגיש. מה שחשוב אולי זה לפתח קודם כל מודעות למה אתה עובר ולמה הקרובים אליך עוברים, וגם להתחיל לפתח הבנה לאיך הסביבה או מה בסביבה גורם לנו, לאיזה השפעה זה גורם על הגוף שלנו, גם על המערכת העצבית וגם על המערכת הפיזיולוגית בכלל, ואיך אנחנו יכולים בעצם לרתום משהו מתוך הסביבה ולרתום משהו בעצמנו כדי להתמודד עם הקושי שאנחנו חווים. בסוף אנחנו חיה חברתית, בני אדם הם חיה חברתית, שאחראית גם לא רק לבני אדם, מתוך ההבנה שזה מה שיאפשר לנו את העמידות שאנחנו צריכים לאורך
השנים. כן,
דווקא השנים.
החברתיות, החיוורות וכולי.
נכון.
זאת אומרת, לא לנתק קשר עם כל החברים שלי.
אור פיל, וזה ממש אנטיתזה למקום שאליו אנחנו הולכים היום.
מעניין.
להרים טלפון, להגיד קשה לי, לשאול את השכן שלי, מה שלומך? אלה הדברים שאנחנו מאמינים שיכולים לעזור לנו.
כל העולם הולך להפך. אנחנו חיים בחברה קפיטליסטית, כל אחד לעצמו, כל אחד מסתגר בדלת עמותיו, כשאכפת לנו מכסף, לא? אז שוב להחליף את ה... לשנות את הדיסקט ולחזור למה שהיה פעם, עם אכפתיות יותר ועזרה הדדית וכולי.
היום.
כן?
היום, עכשיו.
טוב, אז קדימה להיפטר מהנכסים ומהרוע, אוקיי.
כי כמו שאמרנו היום, זה נכון, אני חושבת, גם במיקרו וגם במקרו. כמו שכשאתה חושב על המוח, זה לא שיש נוירון אחד חולה, ובגלל זה אתה רואה התנהגות שהיא לא בסדר, זאת רשת. זה נכון לחשוב על זה גם בהבנה שלנו את ההתנהגות של הפרט בתוך החברה. כשיש משהו שהוא פגיע בחברה, יהיה לזה השלכות, על כל המעגל החברתי.
הנה עשית פה מטאפורה הפוכה, לקחת את המוח ובנית באמת את המודל חברתי לפי המוח, וזה באמת מאוד יפה. את אומרת שזה לא, אם לי טוב, מה אכפת לי מהאחר? לא, אם לאחר רע, אני עשוי להיפגע מזה, ועשוי איכשהו להשפיע עליי.
נכון. אני עלול להיפגע, ואני גם מצופה לסייע, ואני יכול לסייע. ויש לי המון כוח לעשות את זה. לא רק שאני רוצה. אלא יש משהו אנחנו מבינים את זה היום יותר ויותר, יש משהו במגע בין אישי, בשיח, שהוא מתואם ושהוא מכוון לאחר, שיש בו יכולת גם למתן קשיים, גם להרגיש בהם לפני שישנה החמרה בקשיים, וגם אחר כך לעזור לשימור מצב שהוא יותר טוב.
זאת אומרת שבהתחלה הרי דיברנו על אנשים שהם חולים, ואתה, כשאתה מדבר על חולה בדרך כלל, אנחנו מכירים מחלות פיזיות וכו', יש וירוס וכו', אבל פה את מדברת על מחלות שעשויות להיות מופעלות כתוצאה מטריגרים חיצוניים, אפשר לשכך את עוצמת המחלה וכו', כתוצאה מאינטראקציה חברתית, זאת אומרת, זה משהו הרבה יותר פלואידי, זה לא כזה חד-חד ערכי.
נכון, אתה יודע שהרבה מאוד שנים היה מאמץ אדיר לפצח את הגנום האנושי, יש גם מאגרי מידע ענקים, ג'יוואס, וחלקם משמשים גם את החשיבה שאנחנו עושים, שאנחנו מדברים עליה כעת. והייתה מין חשיבה כזאת, שאם אני אמצא את הגן המסוים הזה, ואני לא אאפשר שיוולדו תינוקות עם הגן הזה, אני אפתור את הבעיה.
כן, אין בדידות בעולם אם נבודד את גן הבדידות וכולי.
איזשהו בדיוק. והיום אנחנו מבינים שכל ההשקעה האדירה הזאת הייתה לא מספיקה עם...
שוב, מצאנו כל מיני דברים,
כן, אבל אין גן אחד שבסוף יעשה את זה. ואנחנו צריכים סביבה, ואנחנו צריכים התפתחות, ואנחנו צריכים להבין את כל עולמות התוכן האלה, בשביל להבין למה בסופו של דבר קושי מתפרץ באופן שבו הוא מתפרץ. אי אפשר לדבר על גן בלי לחשוב על הסביבה שבו הוא מתפתח, גם אם זה ברמה של התא, אם זה ברמה של הגוף.
גם על גנים באמת מדברים על זה כרשת פתאום, ולא כגן יחיד וכו'.
נכון, הם לא יודעים לעבוד לבד.
לגמרי, אז את אומרת שלהחליף את הדיסקט, מישהו יליד שנות ה-70-80 מכיר את הביטוי דיסקט, או לשנות את התקליט, זה גם כן לעתיקים. אז פשוט לשנות את דרך המחשבה, ובמקום להרוויח כמה שיותר כסף ולהסתגר בדירת יוקרה במגדל עשוי מזהב וכולי, דווקא להיות נחמד לאנשים אחרים ולייצר קשרים חברתיים ולהיות חלק. זאת אומרת, זה כמובן לא סותר, אפשר
זה
גם
לא
וגם.
סותר, כן.
אבל אני אומר שיש חשיבות לא רק בכסף, אנחנו כולנו קצת קורבנות של השיטה הקפיטליסטית, ואנחנו במרדף מסוים כשאנחנו לפעמים שוכחים את הדברים הקטנים של אינטראקציה חברתית.
כן. להיכנס לחלק הכלכלי בתוך כל עולם התוכן הזה, זה משהו שהוא מחוץ לתחום ההתמחות שלי. בוודאי שיש איזשהו משתנה של השקעה כלכלית במחקר.
לא, ודאי.
ובהבטחה של תשתית, אפילו תסתכל על המחלקה לבריאות הנפש, תראה איך היא נראית ואיפה היא ממוקמת.
אהבתי את זה ששמת לי גבולות ואמרת בעצם צריך כן כסף.
אנחנו צריכים להיות, אנחנו כחברה צריכים להחליט שזה חשוב לנו.
נכון.
ולחשוב איך זה חשוב, איך חשוב להשקיע בזה, איך נכון להשקיע בזה. התובנות לא באות מהאוויר, הם לא יבואו גם מזה שנרד לבית הקפה, אנחנו צריכים להשקיע במחקר קליני.
לא, לא, ודאי, אני דיברתי עלינו אנשים הפרטיים, ברור שהחוקרים צריכים שישקיעו בהם כדי לייצר את המחקרים האלה. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. רופאים בישראל הצליחו להסיר גידול נדיר בארובת העין של חולה דרך האף. במרכז הרפואי העמק רופאים הוציאו גידול נדיר מתוך ארובת העין של החולה דרך האף בטכניקה ניתוחית חדשנית, והצילו את הראייה של החולה. בתכנון של הניתוח המנתחים השתמשו בין היתר בהדמיות של CT, MRI ובמערכת ניווט מעין GPS, אבל אנטומי. אנחנו רוצים לומר שלום למי שביצעו את הניתוח, דוקטור דניאל בריסקו, מנהל מחלקת עיניים במרכז הרפואי העמק, שלום לך.
אוקיי, טוב.
ושלום לי פרופסור רועי לנסברג, מנהל היחידה לניתוחים אנדוסקופיים של אף סינוסים ובסיס הגולגולת במרכז הרפואי ארם בבית החולים אסותא. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, אנחנו נשמח לשמוע, נתחיל מדוקטור בריסקו, מה הבשורה הגדולה בניתוח הזה?
הבשורה הגדולה שלמקרים מסוימים שזה יותר מסוכן להוציא את הגידול בדרך הקונבנציונלי, שיש דרכים אחרות קצת חושבים מחוץ לקופסה, זה מה שהיה במקרה הזה.
מה עשו עד עכשיו?
תראה, צריך להבין שהעין בבית זה כמו גבייה של גלידה או טילון, שהעין יושב בחלק הפתוח קדימה, איפה שאנחנו אוכלים את הגלידה, וזה יוצא אחורה, העצב שיוצא ממנו אל המוח ומביא את התמונה, יוצא דרך השפיץ של הטילון. הגידול היה בדיוק במקום הזה, בקצה של השפיץ, איפה שיש עוד כלים, שהם בעצם יכולים להיפגע בזמן שאנחנו מושכים גידול קדימה, אם אנחנו נכנסים לארובה בדרך רגילה. אבל המקום הזה היה ממש ליד הסינוסים, אז אפשר היה לפתוח את העצם מהצד של הסינוסים, ולאט לאט להוציא את זה הצידה, במקום למשוך את זה קדימה, ואולי לפגוע בכלים. הגידול הזה ישב בדיוק מתחת לעצב, שזה המקום הכי מסוכן.
אוקיי,
אז זה בעצם פותח דרך לפתור את הבעיה של גידולים מסוג הזה, שאנחנו יכולים להוציא אותם בגישה של האף, ולצות את זה בהצלחה.
זאת אומרת, אם אני אנסה להפריד בין התפקידים שלכם, או להבין מה היה תפקידו של כל אחד מכם, אתה עסקת בעניין הגידול בעיניים, אבל הדרך להגיע לשם ולסלק את הגידול הייתה באמצעות פרופסור לנצברג, נכון?
נכון, אבל לעשות את זה לבד אי אפשר היה, כי הוא דבוק מבפנים ודבוק מבחוץ. אז הם הוציאו את המעטפה מבחוץ, דוקטור לנצברג, פרופסור לנצברג יגיד לכם את זה, אני מאמין עכשיו, ו... אז בשילוב של הפרדה מבפנים ומבחוץ, כולנו הצלחנו להזיז את זה החוצה.
אז בוא, פרופסור לנצברג, באמת בוא אתה תמשיך את השיחה הזו מהנקודה שבה דוקטור בריסקו עצר. מה היה החלק שלך בניתוח?
כן, אני אקדים ואומר שמי שעזר לנו בניתוח, כמובן זה דוקטור מוחמד מסלחה, שעבדתי בזמנו ועוסק באותו תחום שלי, שהוא ממחלקת הפוזן גרון באפולה עמק. מה שאני אחזור טיפה, דוקטור בריסקו בדרך כלל מוציא את הגידולים האלה דרך העין, דרך ארובת העין, כלומר באיזשהו אזור, באזור האף הפיים. אנחנו בדרך כלל עובדים דרך האף עם סיבים אופטיים, ואנחנו בדרך כלל מטפלים במחלות סינוסים, בגידולים של הסינוסים ובסיס הגולגולת. ואנחנו מדברים עכשיו על משהו שנמצא במרחק של כ-8 סנטימטר מהפנים ופנימה לכיוון מרכז הראש, שם אנחנו נמצאים. ושם באמת ישב הגידול הזה שהוא בדיוק על הדופן שבין בערובה לבין הסינוסים. ולכן דוקטור בריסקו הבין שעבודת צוות פה זה מה שישרת את האינטרסים של החולה, כי כל אם הוא היה עובד לבד או אנחנו לבד, האיש היה מתעבר בסיכון מאוד גבוה, בסיכוי מאוד גבוה.
כן.
ולכן הפעולה מתבצעת כאשר אנחנו נכנסים, דוקטור מסל חווה אנוכי, דרך האף ודרך הסינוסים עוברים מחיצה אחרי מחיצה, מגיעים אל האזור העמוק ביותר, שזה החוד ההוא של הטילון של הערובה, כפי שהסביר דוקטור בריסקו. אנחנו מפרידים, אנחנו מנקים, אנחנו חושפים, מגיעים אל הגידול, אבל אז אנחנו רואים שבאמת קשה לנו להוציא את זה לבד, ובשלב הזה נכנס דוקטור בריסקו אל העין, כפי שהוא יודע לעשות, והוא דחק לכיווננו את הגידול באופן שאפשר לנו לפתע לראות אותו על כל צדדיו. הפעולה הזאת הייתה מאוד משמעותית, ובשלב הזה בעצם נוצר סיטואציה שאנחנו 6 ידיים על אותו, על אותה, על אותו מוקד גידולי.
וואו.
זאת אומרת, שתי ידיים דרך נחר ימין, שתי ידיים דרך נחר שמאל, ושתי ידיים של דוקטור בריסקו דרך הערובה. בפעולה משולבת, למרבה צהלות הצוות, הדבר הזה יצא חוצה בשלמות, ללא פגיעה בראייה.
וואו, עכשיו, מהו אותו GPS אנטומי שהשתמשתם בו? זאת אומרת, איך באמת נערכת או מתנהלת מערכת ניווט כזו בתוך הגוף?
בוא נשווה את זה ל-Waze, ל-GPS. כפי שיש לך במכונית את המפת רחובות ואת המכונית שלך, שאתה רואה אותה בצורת איזשהו קטם שזז, יש לנו מערכת טכנולוגית מאוד מתוחכמת, שגם בבית חולים העמק נמצאת וגם באסותא, וזה עוד מסך, כלומר על מסך אחד אנחנו רואים את הוידאו של הניתוח עצמו. המסך השני הוא מסך הניווט, ובמסך הזה, במקום כבישים יש לנו תמונת CT, ובמקום המכונית יש לנו את קצה הכלי הכירורגי שאותו אנחנו עובדים, ועוד שאנחנו עובדים צמוד למוח, צמוד לעין, צמוד לעורק דם גדול שמוביל דם למוח, אנחנו נזהרים מאוד, החשש הוא כמובן לפגוע באיברים החיוניים האלה. המערכת ניווט מאפשר לנו לראות בכל רגע בדיוק של 2 מילימטר איפה נמצא קצה הכלי שלנו,
וואו.
וכך אנחנו יכולים לעשות את דרכנו בבטחה, לזהות את מקומנו ולהימנע מסיבוכים.
עכשיו, דוקטור בריסקו, הניתוח הזה הוא, אני מבין שלא נעשו הרבה ניתוחים בשיתוף פעולה כל כך מדהים, האם זה בעיניך פתח להמשך של שיתופי פעולה או שזה היה משהו חד פעמי?
אני משתף פעולה עם דוקטור מסלחה ועם פרופסור לנסברג משך שנים. אנחנו עושים ניתוחים גם נוספים שמרבים גם את האזור של עין וערובה, כגון דרכי דמעות וכו'. אבל זה באמת דבר מיוחד. אני ידוע בעולם כמנתח ערובה, ואנחנו מנתחים המון גידולים, ובזה אין כמעט תיעוד על מקרה מסוג הזה. יש קצת תיעוד על מקרים שהוציאו גידולים מערובה לסינוס, אבל לא במיקום הזה, ולא בקושי הזה, ולא עם שש ידיים. השילוב בצוות, עבודת צוות שיש בינינו, זה הכי 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 קריטי, וזה, אני חושב, סוד ההצלחה מהכל. אז יש גם בטוח עוד שיתוף פעולה ועוד המשך דרך מסוג הזה בעתיד, כן.
וואו, טוב, תודה לכם על השיחה המרתקת הזאת, דוקטור דניאל בריסקו, מנהל מחלקת עיניים, המרכז הרפואי העמק, ופרופסור רועי לנצברג, מנהל היחידה לניתוחים אנדוסקופיים של אף סינוסים ובסיס הגולגולת במרכז הרפואי הרם בבית החולים אסותא. תודה לכם.
המון תודה.
תודה רבה. תודה, תודה.
ואנחנו חוזרים לפרופסור רוני גבע, ראש המעבדה, המחלקה לפסיכולוגיה וראש המעבדה נוירו-פסיכולוגית התפתחותית במרכז גונדה לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. אנחנו עוסקים בפסיכיאטריה חישובית. למי שמצטרף אלינו כרגע, תזכיר לנו שוב למה הכוונה. הכוונה היא לשימוש במודלים מתמטיים בין היתר כדי לעתים לחזות מקרים פסיכיאטריים.
לחזות.
אבל לא רק.
נכון. לחזות פגיעות, לאפשר מעקב אחרי טיפול, להבין איזה טיפול יכול להתאים לאיזה חולה, באיזה מצב, לנבא אחר כך, אחרי חזרה לקהילה הרעה במצב, אם זה קורה, והצורך לשנות טיפול.
אז תארי לי באמת מודלים חישוביים ספציפיים, ואיך הם מצליחים לבצע את כל מה שתיארת?
בכנס שהתקיים בגאה, שאותו בעצם המערך היה גל שובל, שהוא דמות מאוד מובילה במרכז לבריאות הנפש בגאה,
כן.
התארחו חוקרים שעוסקים במגוון מאוד רחב של בעיות פסיכיאטריות, כמו טיפול בדיכאון, חרדה, סכיזופרניה, בדידות, קושי לחזור לקהילה בצורה בריאה.
בדידות זה משהו שהוא פסיכיאטרי או שזה פשוט מצב?
בדידות הוא גורם סיכון שאנחנו היום יודעים לזהות אותו.
הבנתי, למרות שאת יודעת שוודי אלן אמר בסטנדאפ שלו שאם אתה רוצה להיות בודד תתחתן, אבל זה כבר לא הערה מתחום הפסיכיאטריה. כן.
קצת.
אבל מעניין שאתם מתייחסים לזה כמשהו שהוא אולי קטליזטור או להפרעות או למחלות וכו'.
נכון. החלק שאולי אני יכולה להציג בצורה הכי חדה זה החלק שלנו, שמתעסק בתרומה לאבחון וטיפול מוקדם בתינוקות שזה אתה נולדו, שעלולים לפתח בעיות על הספקטרום האוטיסטי. בעיות של, ביכולת לתקשר מילולית, בעניין חברתי מוגבל.
כשמתי אפשר לדעת אצל תינוק שהוא עשוי להימצא בספקטרום האוטיסטי?
כן. הורים מתארים שאימהות מתארות חוויה שעם התינוק הזה אפילו ההנקה הייתה שונה.
אוקיי.
אבל העולם הרפואי יודע היום להבחן את הילדים בגילאים הרבה הרבה יותר מאוחרים, כשהילדים לא מגיעים למה שאנחנו קוראים מיילסטונס, נקודות ציון שאנחנו מכירים אותם, כמו מאחר להתחיל לדבר, מתקשה כשיש מפגש משפחתי, הוא מתקשה להיות חלק מהאירוע, יש לו קושי למקד קשב במשהו חדש, שמציבים לו קושי בשינוי בשגרה.
ואיך הבעיה הזו מתבטאת במה שקורה במוח? זאת אומרת, יש איזו אינדיקציה נוירולוגית או עצבית לתופעה הזו?
השקיעו בזה אינסוף. והקושי הגדול הוא שהמיצג הוא מאוד שונה בין ילד לילד. יש ילדים שאצלם הצליחו להגיע למיפוי מסוים על בסיס פגיעות גנטית. יש עבודות שהראו שיש שוני בהתארגנות של הרשתות המוחיות. אחרים הציגו לאחרונה קושי בפעילות בכוח החשמלי שהמוח מייצר, אבל אין מודל אחד מספיק טוב. כדי להראות מה קורה במוח. מה שהחלק שאנחנו מציעים כתוספת, זה להתחיל להכניס את ההתנהגות הישירה של התינוק. האופן שבו הוא מניע את הגוף שלו, האופן שבו הוא ממקד קשב, המידה שבה הוא מביע שהוא קשה לו, העוררות שלו, כמה הוא בחוסר שקט ובתגובה למה, להכניס את זה לתוך האלגוריתמים שאותם אנחנו מפתחים, ולכלול את זה בתוך המטריצה הרחבה של הערכה של פגיעות. ואלה דברים שאפשר לעשות כבר בימים, שבועות, החודשים הראשונים של החיים, הרבה לפני שכל הקשיים האחרים מתפתחים.
וזה משהו שאפשר לתקן, לשפר?
נכון, אז דיברנו קודם קצת על כך שהמוח הוא בעל יכולת פלסטית לאורך כל החיים, אבל היכולת הזאת היא לאין ארוך יותר גדולה בראשית החיים. וכל שינוי קטן שאתה עושה בהתחלה, הוא לא רק גורם לשינוי בנקודת הזמן הזאת, הוא ישפיע גם על המשך ההתפתחות של מערכת העצבים, לאורך כל המהלך ההתפתחותי שלה. ולכן זה כל כך משמעותי להבחן מוקדם ולנסות להתחיל להתערב מוקדם כדי לראות איך אפשר למתן את הפגיעות הראשונית
אז, הזאת. אז אני כבר שואל מה אפשר לעשות אם אתה מזהה סימנים לכך או סימנים מתרימים, אבל נעצור כאן, נעבור לצפרדעים ואז נשוב לבני האדם המסקרנים, לא פחות כמובן מצפרדעים. איך אתם צפרדע?
מעולה.
מעולה. אז ודאי תשמחי לשמוע שנערך מבצע הצלה של צפרדעים, אבל מדובר בצפרדע כמובן ספציפית, צפרדעי המדבר האחרונות בעולם. לפני שנה, מדענים מצ'ילה גילו בנחל במדבר אטקאמה שבצ'ילה 14 צפרדעים שהן ככל הנראה האחרונות בעולם ממין זה. האוכלוסייה שלהן הצטמצמה בשנים האחרונות, אתם ודאי משערים שזה קשור להתחממות הגלובלית, זיהום, פגיעה בבתי הגידול של הצפרדעים. המדענים הטיסו את הצפרדעים לגן החיות בסנטיאגו בירת צ'ילה. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור אורי רול, חוקר במחלקה לאקולוגיה מדברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום לך.
בוקר טוב, מה שלומכם?
בסדר, אנחנו נשמח קודם כל ללמוד על היצור הזה, צפרדע שחיה במדבר.
כן, זה סיפור מאוד מעניין. היא לא לגמרי במדבר, אנחנו צריכים לחשוב שמדבר התקמה הוא המדבר הכי יבש בעולם, בממוצע איפה שהצפרדע הזאת נמצאת, יודעים משהו כמו 10 מילימטר גשם, שזה פחות מחצי ממה שיורד באילת, זה כמו ממש ממש יבש, כן. אבל היא ספציפית חיה בנווה מדבר, במקום שיש שם הנחל שזורמים בו מים כל השנה, אז שוב, אם מי מכם שמטייל במדבר בארץ, תחשבו שאתם יורדים לעין גדי, אתם יורדים לעין עובדת, שם היא חיה, בנחל אחד, אבל כל האזור שהיא חיה בו, שאי פעם מצאו את הצפרדע הזאת, זה משהו כמו 400 מטר רבוע. כלומר, תיקחו כמה דירות בבניין משותף בישראל, זה כל המקום בעולם כולו שהצפרדע הזאת נמצאת. אי פעם מצאו אותה.
עכשיו, מה מיוחד בה? מה מאפיין אותה? איך היא שורדת בתנאים האלה?
אז שוב, אם אתה נמצא במקום שבו יש לך מים כל השנה, ואתה דו חי, שאנחנו יודעים שמן הסתם הם תלויים לחלוטין בנקווה מים לצורך הרביעה שלהם, אז אתה יכול לשרוד. ספציפית מצאו אותה במקום שיש בו באמת מים יחסית צלולים וטובים, ליד כמה מפלים כאלה שמעבררים את המים ונותנים יותר חמצן, מכניסים יותר חמצן למים, שזה חשוב לה. ואנחנו לא כל כך יודעים הרבה דברים על החיה הזאת, כי חלק מהעניין בחיות שאנחנו רק מוצאים אותם, שאנחנו לא יודעים עליהם דברים. אנחנו יודעים שהם אוכלים כל מיני חסרי חוליות שיש במים, אנחנו יודעים שטורפים אותם כל מיני דגים, בין היתר דגים לא מקומיים שיש באזור, אנחנו יודעים שהם נפגעים מכל מיני דברים שיש שם בעקבות האדם, שאפשר להרחיב על זה תכף, אנחנו יודעים איפה הם לא נמצאים, איפה הם כן נמצאים, אבל אנחנו לא, בסופו של דבר, תחשוב שגילית כוכב חדש באיזשהו מקום ביקום, אתה יודע עליו מעט מאוד, אתה צריך הרבה מאוד עבודה בשביל לדעת עליו יותר ויותר, וכאשר יש כל כך מעט מהצפרדעים האלה, זה נהיה יותר מורכב.
וואו, עכשיו, מה אתה יודע באמת לספר לנו על הפגיעה בצפרדעים? זאת אומרת, למה זה קרה?
אז שוב פעם, אנחנו, כל מה שאני אומר זה תמיד בערבון מוגבל, אבל חלק מהעניין זה שבמעלה הנהר או הנחל איפה שהיא חיה, כמה עשרות קילומטרים, נמצא המחצבה הכי גדולה של נחושת בעולם הפתוחה.
כן.
כלומר, יש חור ענק שיוצרות משם בטח עשרות, אם לא מאות מסעיות כל יום ומעלות אבק, ומן הסתם זה משפיע על כל האזור. מעבר לזה, יש עיר שהולכת ומתפתחת, שיש מן הסתם חיה על הנחושת הזאת, שהולכת וגדלה ומתרחבת, והדברים האלה, יחד עם זה שאנשים באופן, אתה יודע, הכי הכי איזוטרי, שואבים מים מאותו נחל בשביל למלא את בריכות השחייה שלהם, כל הדברים האלה, יחד עם אותם מינים שהם לא מקומיים שטורפים אותה, זה מה שאנחנו, מיתר הבנתנו, חושבים שמשפיע על הצפרדע הזאת.
עכשיו, אני מבין שהטיסו 14 צפרדעים, כשצפרדע אחת כבר מתה, נכון? נותרו 13.
אז הרעיון הוא כאשר אנחנו מוצאים מינים שהם בסכנה כל כך חריפה, ואנחנו חושבים שבאמת נשארו פרטים אחרונים שלהם, הרבה פעמים אנחנו אומרים, בוא ניתן להם את התנאים הכי טובים, אפילו אם זה לא במקום הטבעי שבו הם נמצאים, בשביל להציל, אתה יודע, ברגע האחרון, לפני שזה מאוחר מדי. ואז הטיסו את, את, את אותם פרטים שהצליחו למצוא. אנחנו לא יודעים אם הם לגמרי האחרונים, זה האחרונים שאנחנו מצאנו, כן? יכול להיות שנשארו שם עוד, אנחנו מקווים עוד במקום הזה, אבל אתה יודע, לפני שהבית האחרון נשרף, בוא נוציא את האנשים שגרים בו. הם בדקו בצורה מאוד מאוד מקיפה וטובה בדיוק מה התנאים, גם של המים וגם של הקרקע, במקום ששם נמצא את הצפרדע, בשביל לדמות את זה בסנטיאגו, בעיר הבירה, בגן החיות, מתוך כוונה לתת להם את התנאים הטובים, להרבות אותם בשבי, ובדיעבד למצוא, אם זה באותו מקום ואם זה בבתי גידול מתאימים דומים, להשיב אותם אחר כך חזרה לטבע.
אז זו השאיפה של מי שהעביר אותם לשם.
כן. כן.
ובינתיים, שוב, כפי שאמרתי, צפרדע אחת מתה, אבל השאר שורדות.
כן, אנחנו תמיד צריכים להבין שהתהליכם הזה של להרבות חיה בשבי הוא תהליך מורכב. אנחנו על חיה שבסופו של דבר אנחנו לא ממש מכירים, כי היא נורא נורא נדירה, ומצאו אותה לפני, אתה יודע, 20 שנה, ומאז מעט מאוד. אנחנו צריכים לדעת מה טוב לה. ולך דע מה טוב לחיה שאתה לא מכיר. אתה יודע, זה יכול להיות הטמפרטורה, זה יכול להיות עצם המעבר, זה יכול להיות, אתה יודע, משהו במים, זה יכול להיות שאתה חיה זקנה, יכול להיות שהיה שם טריפה אחד של השני. יש כל מיני סיפורים שאנחנו פשוט לא יודעים אותם. סתם כאנקדוטה, בישראל בשנת 42 התגלתה הצפרדע שהיא נמצאת אך ורק בארץ, שקוראים לעגול לשון שחור גחון, בעמק החולה, נמצאה עוד לפני שהוא יובש.
כן.
נמצאה על ידי שני חוקרים זואולוגיים מאוד טובים, אחד מאוניברסיטת תל אביב, אחד מאוניברסיטה העברית, מצאו את שני צפרדעים כאלה, הכניסו אותם לצנצנת, במטרה להביא אותם ולחקור אותם באוניברסיטה, עד שהם הגיעו חזרה מעמק החולה לתל אביב או לירושלים, הצפרדע הגדולה אחת הצפרדע הקטנה.
דש, וואו.
באותה צנצנת. אז כאילו, אתה פשוט לא תמיד יודע מה יקרה. וכמובן, לא היה להם שום אינטרס שזה יקרה, אבל זה פשוט, זה קרה. כאילו, אז אנחנו הרבה פעמים, אנחנו לא תמיד יודעים על חיה שאנחנו בכלל לא מכירים אותה, מה יעשה לטוב ומה לא יעשה לטוב.
טוב, אנחנו נשמח להתעדכן בכל מה שקשור לבית הגידול המשוחזר שלהן שם. מעניין מתי יצליחו באמת לשקם את המין הזה ולהשיב אותו לטבע. תודה לך על השיחה הזאת, דוקטור אורי רול, חוקר במחלקה לאקולוגיה מדברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה.
תודה, כל טוב, ביי.
ואנחנו חוזרים לפרופסור רוני גבע מאוניברסיטת בר אילן. אז בואי נשלים את העניין שדיברנו עליו לפני שיצאנו לדבר על צפרדעים קצת. דיברנו על אוטיזם, ודיברנו על כך שאפשר לגלות בעיות שקשורות לאוטיזם בשלב מאוד מוקדם, וגם יש מה לעשות.
אנחנו מקווים, כן.
כן.
אז באמת ערכנו מחקר מאוד ראשוני בתחום, שמצליח להגיע לרמות ניבוי שהן טובות, וזאת באמת כדי לנסות כרגע, קודם כל לשחזר את העבודה הזאת, ולהתחיל לחשוב על שיטות טיפול שיתאימו לגורמי הסיכון שאיתרנו. האמת שאנחנו יכולים קצת להתחבר לשיחה הקודמת עם הצפרדעים.
כן.
זאת אומרת, של... לאורך הסולם האבולוציוני, אנשים, לכולנו יש מכנה משותף מסוים עם הרבה מאוד אורגניזמים. בין השאר, חלק מהמנגנונים המשותפים שלנו, הם בשימור של תפקודים המאוד מאוד בסיסיים, של מאמץ בתנאי קיצון.
אוקיי.
כמה הגוף מפנה אנרגיה כאילו לשמר את הקיום כשהוא נכנס לתנאי קיצון, ובתוך התהליך הזה יש מנגנונים שאנחנו משמרים מאבותינו המשותפים שלנו ושל כנראה ושל הצפרדעים.
וואו.
משהו, כן, שהשיחה הקודמת נשמעה.
אז זה משהו שמה מתבטא בהתנהגות שלנו עד היום?
נכון, אז כן? אנחנו שונים זה מזה באופן שבו, מה גורם לנו מאוד מאוד להתאמץ. אבל מאמץ הוא סימן שאנחנו יכולים לזהות אותו, למשל על ידי שינוי בטמפרטורה של הגוף, או שינוי ברוחב שלה, של האישון, ואנחנו יכולים לראות אותו כבר ברגע שבו אנחנו יוצאים מרחם אימנו, והוא נכון שם, הוא קיים שם לטובת תבחון לאורך כל החיים. אנשים שמתמודדים עם קושי, רגשי או קושי פיזי או קושי נפשי, כל פעולה שנראית לנו המתפקדים יותר טוב, פשוטה יחסית, גוזלת מהם הרבה מאוד מאמץ. והיום אנחנו לומדים לקרוא את האותות האלה של המאמץ כחלק מהסימנים שעוזרים לנו לנבא שהתינוק מתמודד כרגע עם קושי, למרות שכל מה שהצענו לו זה קשר עין, או כל מה שהצענו לו זה איזשהו שינוי בתנוחה.
מעניין מה גורם לו לפתח את התופעות האלה כשמדובר בקשר עין, אבל...
נכון, אז אנחנו לא מבינים את המנגנון שמניע את זה, אבל אנחנו כן יודעים שקשר עין הוא מכשיר תקשורתי מאוד חזק שיש לתינוקות, הם לא יכולים לדבר והם לא יכולים לנוע ולברוח ממקום שקשה להם, אבל אם הם מסיתים מבט, זה הרבה פעמים גורם לילדים שיש להם קושי חברתי להשקיע פחות מאמץ ולנוח רגע. ואנחנו יודעים היום איך להשתמש באינדיקטורים האלה, לקלוט אותם ולהשתמש בהם. כדי לנבא שהתינוק הזה באמת עשוי להתקל בקשיים יותר גדולים בהמשך הדרך.
אנחנו חוזרים לפסיכיאטריה חישובית, למרות שאת לא פסיכיאטרית, נכון?
נכון.
כן.
וגם לא חישובית במיוחד.
את לא פסיכיאטרית ולא חישובית, את בעצם נוחלת שעוקצת אותנו פה. את מארגנת כנסים.
יחד עם טובים וחכמים ומוכשרים מרחבי העולם, שהם גם חישובים וגם פסיכיאטרים וגם מדענים, שחושבים של הבנה של התפתחות הקשרים בין מערכת העצבים ובין ההתנהגות, במיוחד בראשית דרכה, יכולה להיות תרומה מאוד משמעותית להבנה של מגוון תהליכים שקשורים בבריאות הנפש.
זה קצת מדכא אותי, אני אומר לך מדוע, כי אתה תמיד מאשים את הילדות, כל אדם שהולך לפסיכולוג יודע שאתה בא לשם קודם כל כדי להאשים את מי שגידל אותך. אתה בעצם הולך לשם כדי להגיד ההורים אשמים ולא אני.
ולהודות, לשבח ולהלל ולפאר.
זה לא קורה בטיפולים פסיכולוגיים, אני משער אחר. אתה לא משלם הרבה כסף כדי לפאר אנשים אחרים. אבל מתברר שהתקופה הזו, למרות שאנחנו יודעים שהיא מאוד מאוד משמעותית, היא אפילו יותר משמעותית ממה שנדמה לנו. זה נכון. לא סתם איזה ייצור כזה שפה ושם זוכל ואומרים לו, פויה, אל תדחוף אצבעות לשקע.
זה... נכון, למרות שזה חשוב להגיד לו את זה, כי זה שומר על חייו.
כן, בעניינים של באמת לבלוע מטבעות וחשמל הצדקת, כן.
היא תקופה חשובה.
תקופה מעצבת? את אומרת שאפילו אפשר לטפל בהם בתקופה הזו, להבחן ולטפל? ממש בתקופת העוללות בחודשים הראשונים לחיים?
נכון. זה התקופה שבה אנחנו הכי פנויים להתאים את עצמנו לעולם שבו אנחנו ספציפית נחיה. להורים שלנו, לבית שלנו, לתרבות שלנו, המוח פשוט מחכה לקלוט גריה ולהתאים את עצמו בצורה הטובה ביותר.
גריה, הכוונה היא לגירויים בסביבה?
נכון.
כן.
מה מידת, כמה הסביבה הזאת היא דינמית, כמה היא קבועה, כמה היא עשירה, כמה היא קיצונית, כמה יש בה שונות. כל הדברים האלה הם מדדים חישוביים שהמוח עסוק בהם, ומתעצב לאורם בצורה שתשפיע לא רק על התפקוד של התינוק בכאן ועכשיו שלו, אלא במידה מסוימת תזין את ההתפתחות לאורך כל הדרך. וכשאנחנו נולדים עם איזשהו קושי, בין אם זה היה על בסיס גנטי, או במהלך ההיריון, או בגלל סביבה שהייתה פחות מותאמת אלינו, כן. אנחנו נתחיל לסמן כתינוקות שקשה לנו, וגם נתחיל לפתח סימפטומים שמתאימים לגיל, כדי לאותת על הקושי. מצד אחד, וגם כדי להתחיל לפתח את המוח של עצמנו כתינוק, ולהשפיע על ההתפתחות של המוח של המטפלים שלנו, כך שבסופו של דבר נוכל לשרוד ולהתקיים ביחד.
את מדברת על מילא מוח של תינוק שמשתנה, כמובן, אבל גם המטפלים
מושפעים,
המוח שלי כהורה משתנה? נכון. זאת אומרת, נכון. ילדי נולד לפני כשנה, המוח שלי השתנה אז?
כן.
טוב, אני קצת מרגיש שזה נכון, ובכל זאת, ובכל זאת נכון.
נכון, אנחנו לאט לאט מבינים שצריך להסתכל, כדי להבין בריאות נפשית ולהבין התפתחות תקינה, לא מספיק להסתכל על היחיד. אנחנו צריכים להסתכל על היחיד ועל הקשר שלו עם הסביבה שלו. אנחנו מבינים שיש כוחות מאוד חזקים, אנחנו קוראים לזה brain to brain synchrony, יש... כשאנחנו נמצאים באותו חדר או באותו הקשר, המוחות שלנו מתחילים לפעול בצורה שהיא דומה יותר ויותר אחד לשני. אנחנו, זה מאפשר לנו לקרוא אחד את השני,
כן,
להתאים
מעניין.
את עצמנו אחד
נשמע
לשני.
נשמע כמעט מיסטי, אבל לא.
נכון, אז בגלל זה מאפשר לנו כשאנחנו במשחק כדורסל להגיב ביחד לקראת אירוע שעולה
לקרות. יש איזשהו סינכרון או תאום בין מוחות, נכון. כשאנחנו באותו חדר או פועלים ביחד.
או באיזשהו הקשר או פועלים, כן? ביחד. זה הרעיון, מהסיבה הזאת מצעידים חיילים ביחד למקצב שווה. זה לא רק מאפשר להם לסנכרן את המוטוריקה, זה מסנכרן רשתות מאוד נרחבות במוחות.
יש היגיון, את אומרת, לטס תסך וצעידות משותפות, כן?
נכון,
מעניין.
מחיאות כפיים בתחילת המופע שלך, מייצר שיתוף גם בפעילות המוחית, גם
מעניין.
בהתכווננות, ואנחנו צריכים את זה הרבה פעמים כדי להתמודד עם אתגרים. יש לזה גם היגיון אבולוציוני. התינוק שיש לו מעט מאוד כלים בעצם לתקשר, זה אחד המקורות שהוא יכול להישען עליהם, זה על ההתכווננות ההורית וההתכווננות של המערכת המטפלת למה שהם מסמנים, בין השאר על ידי תקשורת בין המוחות, לא רק, אבל בין
וואו.
המוחות של התינוק וההורה. קצב הלב שלנו מסתנכרן, הטמפרטורה מסתנכרנת, הרבה מאוד מהדגמי תגובה שלנו הסתנכרנו. אנחנו נוכל בקלות להתאים את התנוחה אחד לשני. יקרו המון המון שינויים שיאפשרו לנו לשמר אחד את השני לטובת...
זאת אומרת שהמוח שלנו מנגנון עצבי מדהים, כנראה שאבולוציונית, כך אנחנו מחוותים, שאם נולד ילד אני פתאום משתנה כדי להתאים לצרכים שלו ולגידולו.
נכון, נכון.
מי היה מאמין שיש היגיון בכל המערכת הזו? וואו, כן, אה?
נכון, לגמרי.
אחרת זה לא היה עובד. שוב, לא כל ההורים מותאמים לזה, זאת אומרת, אני מכיר הרבה מאוד אנשים שלא מסוגלים להתמודד עם המטלות האלה, והמוח שלהם לא מסתנכן עם כלום.
זה קשה
כן, זה לא תמיד קל כמובן.
והאמת שאתה לא רוצה התאמה מוחלטת. אתה אף פעם לא רוצה התאמה מוחלטת. תמיד רוצה להשאיר מקום לכל האישי וללא צפוי. אתה אף פעם לא רוצה שיהיה אטימות למה שקורה ויכולת לנבא רק משהו אחד. אתה תמיד רוצה לשמר איזשהו משאב קשב, איזושהי יכולת ביטוי, שהיא תהיה קצת שונה מזו של כל האחרים. אחרת אתה לא מכין באמת את התינוק שלך לעולם שבו הוא
שולט
לגדול.
בו.
נכון, אז בעצם
וואו,
ביטה, היית יכול להסתדר בלי מוח אחד לצורך העניין, ולהישען על המוח של השני.
נכון.
לא. אתה צריך שכל מוח ידע גם להסתנכרן אל המוח האחר, וגם להיות עסוק בתכנים שהוא שרלוונטיים לו, ולמטלות שלו, ולאני מאמין שלו, ולאיכשהו מה שמטריד אותו.
איך הורי יכול לדעת באמת איפה עובר הגבול, או עד כמה כביכול לשלוט בתינוק?
נכון, אז באמת אנחנו רואים שהורי שהוא חרדתי מדי, הרבה פעמים בדיאדות כאלה, או בצמדים כאלה של הורי תינוק, אנחנו רואים תאימות שהיא גבוהה מדי, והרבה פעמים אנחנו ננחה במקרים האלה את ההורה לקחת צעד אחד אחורה, לאפשר איזשהו קשב יותר גדול לשונות בתינוק, ולהסביר את החשיבות, להעלות את המודעות לחשיבות, שהדברים לא יהיו בשגרה הטוטלית או בשליטה הטוטלית שלנו כל הזמן. ללמוד לקרוא מה התינוק מסמן לנו בכל רגע. אנחנו האמת מכניסים את זה עכשיו לא רק להבנה שלנו של התפתחות של קשרים של הורה ותינוק, אלא גם בטיפול בילדים שנולדו למשל מוקדם מאוד, או ילדים שנולדו עם בעיות נוירולוגיות או בעיות מבניות אחרות.
אז בואי נדבר באמת על פגים. מה קורה להם נפשית? זו גם תקופה שהיא משפיעה להיפלט מהרחם בטרם עת?
נכון. זה אתגר עצום, כי המוח בעצם לא בשל, אפילו לא במידה שמוח של תינוק שנולד במועד. ומצד שני, הם צריכים להתמודד עם סביבת חיים שהיא טיים סקוור לצורך העניין. הכל שם קורה, רצים ואורות ומוניטורים. אז לאט לאט אנחנו מבינים איך לעצב את הסביבה יותר נכון. הפגיות היום הם עולם הרבה יותר שקט ומותאם. האינקובטורים מחוסים, שקט. אנחנו משתדלים לא לטפל בתינוק שהוא ישן, למשל. לא פשוט מחליטים שעכשיו ביקור רופאים, אז עכשיו זה יקרה, אלא להיות יותר קשובים לסטייט שבו התינוק נמצא כרגע. אנחנו לומדים לקרוא מתי הוא סווה, מתי הוא רעב, ולא להכיל אותו בשעות קבועות כמות שקבענו מראש. אנחנו מחזיקים אותו יותר, אנחנו נוגעים בו יותר, עוטפים אותו, נותנים להורים להיות אלה שיטפלו בו, מתוך ההבנה של החשיבות של ההתאמה הזאת שדיברנו עליה קודם. ומתוך ההבנה של יהיה פה תהליך של הרגעה הדדית, ההורים ירגישו שיש להם יותר תפקיד בטיפול, וגם התינוק פתאום משפיע על מה שקורה בסביבה שלו. שזה מה שאנחנו רוצים שמוח תקין וטוב יעשה. הוא יפעל באופן כזה שהסביבה באיזשהו אופן תשתנה ותגיב למה שהוא צריך. אז כשאנחנו מדברים למשל, אנחנו מצפים שיהיה אות קולי, שיש לו משמעות עבורנו, שהדיבור שלנו יגרום אותו. החלק הזה הוא מנגנון מאוד מאוד בסיסי שאנחנו סוחבים איתנו מהאבולוציה מאז שהיינו אורגניזמים מאוד מאוד פשוטים. יש קוזן אפקט, אנחנו משנים משהו בסביבה, והסביבה...
מקבלים איזשהו פידבק מהסביבה, מבינים, פידבק, וואו.
והאחריות הזאת היא כפולה. ואנחנו שומרים על הסביבה, והסביבה מתאימה במידה מסוימת את עצמה אלינו.
זה משהו מאוד מסובך לגדל תינוק, ללא ליווי צמוד שלכם. איך נדע אם התינוק הוא בסדר, אם יש לו בעיות, איך נדע אם... הזכרת את המיילסטונס, אבני דרך שהוא צריך לעבור. איך יודעים מה כל הורה צריך להיות, להתמחות, לקרוא, להבין?
זה עוזר.
צריך לתת לטבע לעשות את שלו, זאת אומרת, זו הציפייה, זה הרעיון בטבע, לא?
השאלה היא באמת מהו טבע. מודעות מצד אחד היא חשובה, היא עוזרת לקצר הליכים מצד אחד, ומצד שני, לא לוותר על ההתאמה הזאת המאוד ייחודית שאתה, דודו, יכול לתת לתינוק שלך אישית. לא יהיה עוד דודו כזה ולא יהיה עוד תינוק כזה. והייחודיות הזאת היא מה שיש רק לכם.
זאת אומרת, לא חייבים להיכנס לרובריקה או למין טופס כזה או רשימה.
ומה שבעצם עבודה חישובית או העולם החישובי מביא, זה בדיוק את האפשרות הזאת לברוח.
זאת אומרת, דווקא העולם החישובי שנתפס בינינו כמשהו טכני או מתמטי, מביא לנו רמה של מורכבות וגמישות.
והתאמה אישית.
וואו.
כי זה משחרר אותנו מהצורך הזה להסתכל על ממוצעים בין קבוצות, ולחכות לרמת מובהקות שהיא מאוד קבועה מראש, אלא להתחיל להסתכל על איך זה קורה אצלך, אצל התינוק שלך, איך זה קורה אצלך כשאתה הורה, ומתי התהליך קורה כך שהוא היטיב עם שניכם, או היטיב עם התינוק שלך. מה הנסיבות שאתם צריכים כדי שזה יקדם אתכם? ומה הנסיבות האחרות שתינוק אחר צריך כדי שזה יקדם אותו? לשם אנחנו הולכים. רפואה שהיא תהיה מותאמת אישית, או יותר מזה, רפואה מונעת שתהיה מותאמת אישית. מה אתם צריכים כדי שהדברים יתקדמו כמה שיותר בצורה שהיא מיטיבה איתכם?
טוב, אני אשאל שאלה לסיום החלק הזה שבו אנחנו עוסקים בתינוקות. האם אפשר לטפל בתינוקות? זאת אומרת, הם לא מבינים עברית, לא באמת מבינים שום דבר כמעט.
הם מבינים המון.
האמני לי, הפעם אני מדבר מניסיון, מה הם מבינים? רוצים לגעת בכפתורים, יש להם כל מיני אינסטינקטים מוזרים.
נכון.
כאילו באבולוציה הם נולדו בתוך מעליות או משהו כזה.
לגמרי, אז תחשוב כמה הוא מתאים את עצמו לעולם החדש.
כן, נכון, כל הזמן. טלפון, התמכרות, מיד.
נכון.
כן, אדמה מיידית.
הם ממש קולטים את הדבר החדש.
נכון.
המוח שלנו בנוי לחפש חידוש, לחפש איך הדברים כרגע הם אחרים.
מעניין.
ממה שהיה קודם, להשוות ולבנות מודל חדש, ניבוי חדש.
אז הם מחפשים כל הזמן מודל חדש לבנות? וואו, זה מדהים.
מחפשים מודל חדש על רקע איזושהי קביעות, על רקע איזושהי שגרה, דברים בדרך כלל ככה, ואופ, גיליתי פה משהו חדש. יש בו עניין, יש בו פוטנציאל להבין משהו חדש שלא ידעתי קודם על העולם שלי. מה שאלנו?
שאלנו מה, איך אפשר לטפל, אז האם אפשר לנצל את התכונה הזו שלהם כדי לטפל בהם בדרך הזו?
נכון, נכון. אז דיברנו קודם מצד אחד על מאמץ, נכון, שאתה משקיע, ומצד שני על נטיות בסיסיות שאנחנו כבר יודעים על תינוקות, של באמת חיפוש של קשר בין אישי, חיפוש של מגע חברתי, חיפוש של חידוש. ואנחנו לומדים לאט לאט להתאים את הסביבה שלנו ואת הטיפול שלנו, כך שניקח בחשבון את המשתנים האלה. לקרוא כמה הוא מתאמץ, כמה הוא מסתקרן, כמה הוא במוטיבציה ללמוד כרגע, כמה הוא צריך אותנו כתומכים או כמעוררים ומעודדים להתקדם הלאה, ומתאימים את הסביבה כך שעכשיו הוא יוכל לעשות את זה. זה יהיה בגבולות שלו, הוא לא יתאמץ מדי, אבל זה כן יהיה מספיק מסקרן כדי שהוא יעבוד איתנו ו... יתמודד איתנו ולא יברח הצידה. ומהמקום הזה אנחנו בונים תשתיות שהן מונעות על ידי ההתנהגות של התינוק. אנחנו בונים למשל מערכות ממוחשבות,
כן.
שמונעות על ידי לאן התינוק יסתכל. לפי המקום שאליו הוא מסתכל, זה יניע את מה שהוא יראה, את הקונטנט שיוצג לו. באופן אחר אנחנו מתערבים על ידי זה, אנחנו עושים את זה כרגע עם מבוגרים, אבל זה משהו שנוכל לעשות עם תינוקות. אפשר לתת איזשהו פידבק על מסך, אתה תראה איזשהו צג, וזו עבודה שנעשתה עם מבוגרים באיכילוב על ידי תלמה הנדלר, ולאמן אותך לרגע על בסיס הגריעה הוויזואלית שאתה רואה. ככל שאתה יותר נרגע, מה שאתה תראה על המסך הולך ונרגע, רמת הגריעה שבו הולכת ועולה. זה מאפשר לך ללמוד, לאמן את עצמך, איך... להשקיע פחות, איך להוריד חוסר שקט אם אתה חווה אותו, איך להוריד חרדה אם אתה חווה אותה. את העקרונות האלה נוכל ליישם בהמשך, גם על תינוקות, כי זה כלי שהוא לא ורבלי, אתה לא מדבר עליו עם הפסיכולוג, הוא קורא הרבה מתחת לקליפת המוח שלך, ובגלל זה הוא גם הרבה הרבה יותר אפקטיבי.
שלום לכם, השמש כמו שלא ראינו מעולם. הטלסקופ הסולארי דה דניאל קיי אינוי, שנמצא בהוואי, הצליח לצלם את פני השמש ברזולוציה או ביכולת הפרדה חסרת תקדים, והתמונות מדהימות. אנחנו ממליצים לכם כמובן לעשות גוגל, לגגל. קצת מוזר לדבר ברדיו על תמונות, ובכל זאת בתמונה אפשר לראות מעין תאים בהירים, תאים שבהם אפשר לראות את הפלזמה שנובעת מהשמש מפעפעת כך, ובין התאים גבולות קהים יותר שמראים איכן הפלזמה מתקררת ושוקעת. התמונות החדשות אמורות לסייע למדענים לחקור את השדה המגנטי של השמש, ואולי לענות על השאלה שאנחנו מדי פעם מתחבטים בה, מדוע הקורונה של השמש, הנה המילה הזו מופיעה לא בהקשר הווירוס, מדוע הקורונה של השמש, ההילה, השכבה החיצונית, חמה יותר ממה שקורה על פני השמש. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור ליאון הופמן מהמחלקה לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב וחוקר בנאסא, שלום לך.
בוקר טוב.
אנחנו נשמח, בוא נתחיל מהתמונות עצמן. אני ראיתי את התמונות, זה באמת נראה מדהים ומעולם לא ראיתי את השמש כך, אבל מה אפשר להבין מאותם תאים קטנים שרואים מפעפעים כך בתמונות האלה?
קודם כל, אני רוצה להגדים בכמה מילים על הטלסקופ החדש.
בבקשה.
הטלסקופ הזה נבנה בהוואי במשך 7 שנים, והרזולוציה שלו באמת היא מדהימה, היא למעשה 20 קילומטר על פני השמש, כלומר כל נקודה, כל פיקסל על השמש זה 20 קילומטר. כאשר השמש רחוקה מאיתנו 150 מיליון קילומטר, זה הפרדה מאוד גבוהה, והיא למעשה פי ארבע יותר גבוהה ממה שהיה קיים עד כה.
וואו.
עכשיו, זה התאפשר בזכות המראה הגדולה, שהיא בקוטר של 4 מטר, וגם בזכות הטכנולוגיה שלמעשה מעוותת את המראה כמעט לפי השינויים באטמוספירה של כדור הארץ שמפריע לתמונה, וככה היא מתקנת למעשה באופן אוטומטי את השינויים הקלים שיש בתמונה ומגדילה את הרזולוציה למקסימום האפשרי.
אז גם מנגנון תיקון וגם רזולוציה מטורפת.
כן, מה שנקרא Adaptive Optics, אופטיקה אדפטיבית שמאפשרת להגיע לרזולוציה מקסימלית במראה כזאת ענקית של יותר מ-4 מטר. עכשיו, מה שאנחנו רואים למעשה ברזולוציה כזאת גבוהה, אנחנו רואים את התאים האלה של המעין רתיחה שקורית בשמש, כאשר החום עולה מלמטה מתוך פני השמש, הוא מגיע לפני השמש, אז יש גזים ופלזמה, פלזמה למעשה שעולה, וכשהיא מתקררת היא יורדת חזרה, וכך נוצרים התאים האלה שאנחנו רואים. אבל זה לא הדבר העיקרי, מה שעוד יותר מעניין, שבין התאים האלה אנחנו רואים אזורים של שדות מגנטיים שאנחנו מבחינים בהם, שהם עולים על פני השמש. הטלסקופ הזה מאפשר לחקור את השדות האלה שעולים כתוצאה מפעילות בתוך השמש, וכשהם עולים לפני השמש, אז הם יוצרים את התופעות שאנחנו מכירים על כדור הארץ של התפרצויות השמש.
רגע, אבל אפשר לראות שדה מגנטי?
ובכן, בספקטרום מסוים בהחלט אפשר לראות אזורים של שדות מגנטיים, והטלסקופ הזה הוא רואה גם באור נראה וגם באינפרה אדום. מה שאנחנו רואים זה למעשה שינויים בתכונות הפליטה של הפלזמה כתוצאה מנוכחות של שדה מגנטי. אנחנו יכולים לזהות את האזורים של השדה מגנטי בזה שהם יוצרים אזורים של התקררות או התחממות של הפלזמה הלוקלית.
עכשיו, כשאנחנו מדברים על פלזמה בשמש, למה הכוונה? פלזמה הוא מצב צבירה, נכון? נחשב למצב צבירה רביעי. מדובר בגז עם איזשהו מטען חשמלי? למה הכוונה?
הכוונה היא שיש לנו למעשה האלקטרונים, המטענים מופרדים שם. זאת אומרת, יש לנו אלקטרונים ופרוטונים, שזה ברובו למעשה מימן, אז זה פרוטונים, ויש גם 10% הליום. שבו האלקטרונים יכולים לנוע בחופשיות בתוך הפלזמה, והם מופרדים מהגרעינים, אז זה מצב מיונן. עכשיו, המטען החשמלי הוא, זאת אומרת, באופן ממוצע, אין מטען חשמלי, כי אותם האלקטרונים והפרוטונים נשארים שם באותו אזור, אבל הם נעים בחופשיות בניגוד לאטומים, שבהם האלקטרונים והפרוטונים למעשה צמודים אחד לשני ונעים ביחד. אז כאן, בגלל שיש לנו חום מאוד גבוה, אז יש לנו אפשרות שבגלל ההתנקשויות בין החלקיקים, אז נוצרת הפרדה בין האלקטרונים לפרוטונים.
כשמה שקורה בדרך כלל, כפי שאנחנו למדנו כאן בתוכנית בשמש, זה שמימן איכשהו הופך להליום, נכון? והתוצאה של התהליך הזה זה בין היתר גם פליטת חום.
נכון, התהליך הזה קורה במרכז השמש, אנחנו למעשה לא רואים אותו באופן ישיר, אנחנו מקבלים מידע עקיף, אחד הדרכים שלמשל למדים על התהליכים הגרעיניים במרכז השמש, זה בעזרת ניטרונים, או, סליחה, ניטרינו, זה חלקיקים שכמעט חסרי מסה שיכולים לחצות את השמש במהירות קרובה למהירות האור ולהגיע לכדור הארץ, ושם הם נלכדים במצפים מיוחדים לכך, אז שם אנחנו יכולים ללמוד על באופן ישיר על התהליכים הגרעיניים. אבל מה שאנחנו רואים זה למעשה באופן עקיף את הפליטה של החום והקרינה שבסופו של דבר מגיעים על פני השמש, ואז מגיעים לכדור הארץ תוך 8 דקות בצורה של קרינה שאנחנו רואים.
כן, אז הנה הזכרת באמת שקרן אור שיוצאת מהשמש מגיעה אלינו לאחר 8 דקות או 8.75 בערך, לדעתי, דקות, נכון? משהו כזה לכדור הארץ.
משהו כזה, כן. מדובר ב-150 מיליון קילומטר ומהירות האור 300 אלף קילומטר לשנייה, אז אפשר לעשות את החשבון.
בערך 8 דקות אור. אז בואו נחזור כן. לעניין השדה המגנטי. האם אפשר ללמוד משהו על השדה המגנטי שלא ידענו עד עכשיו כתוצאה מהתמונות החדשות?
כן, אנחנו יכולים למעשה לראות את התהליכים למשל של ההיווצרות של כתמי שמש, ואנחנו יכולים לראות אותם בצורה הרבה יותר מוקדמת, הם קוראים למעשה כשברזולוציה הגבוהה הזאת. דבר נוסף שאנחנו יכולים לראות זה שינויים מחזוריים בפעילות השמש, שקוראים במחזוריות של 11 שנה, אבל יש גם מחזורים קצרים יותר, ואנחנו יכולים למעשה להבחין בתהליכים האלה הרבה יותר מוקדם ממה שיכולנו עד כה ברזולוציה הקיימת היום.
עכשיו, בוא נגיע לשאלה שהצגתי בסוף ההובלה לשיחה איתך. אנחנו יודעים שהקורונה של השמש או ההילה סביב השמש היא חמה הרבה יותר ממה שקורה על פני השמש, נכון?
כן, בהחלט.
ויודעים למה זה, איך זה יכול להיות שזה כך?
אנחנו, זאת אומרת, זה דבר שעדיין נמצא בשלבי מחקר, אבל בגדול אנחנו יודעים שזה שייך ל... לשדות המגנטיים, התהליך הזה של שחרור אנרגיה משדות המגנטיים, הם אלה שגורמים להתחממות הגזים, הקורונה, שמקיפים את השמש. אז התהליכים עצמם, הם קורים בסקלות מאוד קטנות, אפילו יותר קטנות ממה שאפשר לראות בטלסקופ השמש, זה יכול להיות רק מספר קטן של קילומטרים, והתהליכים האלה גורמים לשחרור אנרגיה מהשדה המגנטי, ויצירת זרומים שמייצים את החלקיקים בקורונה של השמש, וככה אנחנו, זה גורם להתחממות. אז כיום יש מודלים מחשבים שמתארים את התהליכים האלה, אבל עדיין לא הגענו לאפשרות לצפות בהם ישירות.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, פרופסור ליאון הופמן מהמחלקה לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב וחוקר בנאסא, תודה לך.
תודה, כל טוב.
ואנחנו חוזרים לפרופסור רוני גבע מאוניברסיטת בר אילן. אנחנו מדברים על פסיכיאטריה חישובית, ובאופן כללי אנחנו שומעים לאחרונה על יותר ויותר מקרים שבהם משלבים בין כמה תחומים כדי לפצח עניין. הכל הפך להיות מורכב. זהו, אם פעם רצינו להיות ספציפיים, הבנו שעכשיו צריך כן לשלב בין התחומים.
נכון.
זה קורה גם בפסיכולוגיה, פסיכיאטריה, כן?
נכון. בפסיכולוגיה שינינו ממש את ההכשרה של איך אנחנו מלמדים פסיכולוג קליני להיות פסיכולוג קליני. פעם היה באמת שיחות, כמו שתיארנו קודם, הפציינט שכב על הספה, וההכשרה הייתה מאוד מכוונת לפסיכודיאגנוסטיקה ותהליכים פסיכודינמיים. היום אנחנו מבינים שצריך לכלול בהכשרה הזאת התפתחות, שיקום, נוירוסיינס, פרמקולוגיה,
זאת אומרת, מה היום פסיכולוג יכול לתת לי שלא היה לפני 10 שנים?
ראייה כזאת שנובעת מהבנה של איך המוח שלך משתנה בתגובה לתהליך שאתה עובר, להסביר לך את התהליך שאתה עובר. אנחנו השנה גם עשינו שינוי מאוד גדול בתוכנית הלימודים של פסיכולוגיה קלינית אצלנו במחלקה לאור התובנה הזאת. פסיכולוג בא והוא יכול לבחור מאושר מאוד גדול של כיווני חשיבה שבעבר לא נכנסו בכלל ללימודי פסיכולוגיה, כמו מדעי הצו, כמו פרמקולוגיה, כמו מחקר על תפקודי מוח, כמו עבודה על אוכלוסייה אחרת, כמו לעבוד עם אנשים בגיל השלישי שבעבר לא זכו בדרך כלל להגיע לטיפול פסיכולוגי, עבודה עם תינוקות, עם אנשים שמתמודדים עם קושי ספציפי, כי הם חיים בתנאי חיים מאוד קיצוניים. הם יכולים לבחור את זה ולהכניס את זה כחלק מהתוכנית לימודי הליבה, שתאפשר להם להיות פסיכולוג קליני, אנחנו מאמינים יותר מותאם לעת החדשה.
זאת אומרת שאם אני מחפש פסיכולוג, עדיף לי מישהו שעכשיו סיים, והוא מודע לכל הנושאים האלה, ולא ממש. מישהו שלמד פעם.
ועדיף לך מישהו שלמד אצלנו.
אצלכם. אוקיי, אז הנה את משוחדת לגמרי, והואשמת בשוחד, או מה סעיף האישום. זה לחפש בחוק העונשין.
באינטגריטי של... אוקיי. להגיד לך איפה טוב.
לא, האמת שכשאתה בוחר פסיכולוג אתה לא יודע באמת, בדרך כלל זה המלצות כזה בין חברים וכולי, אתה לא יודע
מה שטוב ללהבין את השמש טוב גם ללהבין את הפסיכולוג, נורא חשוב לגגל לפני שמתחילים, וכן, לבוא ממקום יודע, לבוא ממקום חושב, זה יעזור לך באמת להגיע להתאמה יותר גבוהה בין הפעילות המוחית שלך לשלו, ולייצר קשר יותר טוב עם המטפל שלך.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות, סובלים מהפרעות קשב, כנראה שאתם גם אוכלים אוכל לא בריא. סטודנטים עם הפרעת קשב וריכוז קונים בעיקר מזונות לא בריאים, כך קובעים שני מחקרי תזונה בינלאומיים שנערכו באוניברסיטה העברית. אבל יש צד חיובי לממצאים האלה, אותם סטודנטים עם הפרעת קשב מושפעים יותר מפרסום של מזון בריא, ולכן פרסום יעיל עשוי לשנות את ההתנהגות התזונתית שלהם. המחקר פורסם בכתב העת Journal of Attention Disorders ונועל על ידי דוקטור שירלי הרשקו, מומחית ללקויות למידה ומנהלת המרכז לאבחון ותמיכה בסטודנט בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה באוניברסיטה העברית. היא הובילה את המחקר הזה, אנחנו רוצים לומר לה שלום. שלום לך.
שלום.
אנחנו נשמח ללמוד על הקשר בין הפרעת קשב וריכוז לבין בחירה במזונות לא בריאים. מה הקשר?
אז אני אשמח להסביר, כי באמת הרבה אנשים לא יודעים שהפרעת קשב גורמת לנו לאכול פחות בריא, ממש בצורה משמעותית. הרבה מחקרים בעשור האחרון שנערכו בנושא הזה גילו שבעלי הפרעות קשב אוכלים יותר חטיפים, יותר ממתקים, פחות ירקות, פחות פירות, מאכלים יותר בריאים. ואנחנו רצינו גם לבדוק את זה במחקר שלנו.
כן.
והעברנו ככה שאלון תזונה מאוד ארוך ומקיף לבעלי הפרעות קשב וריכוז מבוגרים, זאת אומרת מעל 18, ובאמת מצאנו בשאלון הזה שהכיל יותר מ-100 פריטי מזון, שהם בוחרים בצורה משמעותית את המאכלים הפחות בריאים ביום-יום, בתזונה היום-יומית שלהם, יותר מובדים, יותר מתוקים, יותר סוכרים, ופחות מהמאכלים הבריאים לעומת מי שאין לו הפרעת קשב וריכוז. ולא רצינו להסתפק בדיווחים היותר סובייקטיביים שלהם בשאלון, וממש יצאנו החוץ על הקפיטריה של האוניברסיטה העברית במקרה הזה, ושאלנו יותר מ-500 סטודנטים מה הם בחרו לקנות בקפיטריה באותו יום, ממש ברגע שהם יצאו מהקפיטריה, ומצאנו גם שם בקפיטריה שהם בוחרים הרבה יותר במזונות הפחות בריאים, יותר מאפים, יותר עוגיות, ברמה של 70% מהבחירות שלהם היו במאכלים שהם פחות בריאים, לעומת סטודנטים שאין להם הפרעת קשב וריכוז, והם בחרו יותר במאכלים הבריאים, יותר בסלטים, יותר בקריחים בריאים. ואפילו גילינו עוד ממצא מדהים שם בקפיטריה על הדרך, שכמעט חצי מהסטודנטים שהגיעו לקפיטריה, ב-43%, היו מאובחנים הפרעת קשב וריכוז באוניברסיטה, שזה אומר שגם יותר סטודנטים עם הפרעות קשב מגיעים לקפיטריה, זאת אומרת מגיעים פחות מאורגנים עם אוכל, ויותר נדרשים לקנות אוכל מהרגע להרגע, לעומת סטודנטים אחרים שמגיעים יותר מאורגנים, אוכל מהבית, אוכל בקופסאות, קריחים.
אז זהו, זה כבר נשמע התחלה של הסבר, אז בואי אולי תנסי, אני לא יודע אם התפקיד שלכם מלבד למצוא התאמה בין אנשים שסובלים מהפרעות קשב לבין בחירה באוכל לא בריא, השאלה באמת מה יוצר את הקשר הזה? האם זה רק התאמה סטטיסטית או שיש שם משהו מתחת לפני השטח?
כן, אז האמת, אני לא ציינתי, אבל כל הבסיס למחקר הזה התחיל מזה שכבר גילו בעבר שמי שיש לו הפרעת קשב ריכוז, אז יש לו יותר סיכויים להשמנה, פי 2 סיכוי להשמנה,
כן.
ופי 4 סיכון להפרעות אכילה יותר מסוג של בולימיה ובינג' איטינג ואכילה כזאת אימפולסיבית. ואחד מההסברים לזה זה באמת המשיכה והבחירה במאכלים שהם פחות בריאים ויותר משמינים. ואנחנו רוצים לראות מה יכול להשפיע על זה, איך אפשר לעצור את זה, איך אפשר לגרום להם לבחור במאכלים יותר בריאים, כי הרי יש המון סיכונים במאכלים האלה ובהשמנה מסרטן וסכרת
זאת אומרת שכן מצאתם התאמה, אבל עוד לא יודעים למה זה.
נכון, יש כל מיני הסברים.
כן.
יש הרבה הסברים, יש הסברים של אימפולסיביות וחוסר תכנון, יש אפילו הסברים שהם גנטיים, שהם גם קשורים להשמנה וגם קשורים להפרעות קשב, ואנחנו רצינו לבדוק אם הסביבה גם כן יכולה להשפיע על הדפוס הזה, אם אפשר לשנות משהו בסביבה, כדי לגרום להם להימשך יותר למאכלים בריאים.
מעניין.
ולכן מה שעשינו במחקר האחרון שלנו, שהתפרסם ממש עכשיו, ופרסמנו מאכלים שהם בריאים ומאכלים שהם לא בריאים, ורצינו לראות אם הם מושפעים מהפרסום הזה, אם הפרסום גורם להם לבחור יותר במאכלים המפורסמים. ומה שמצאנו זה שבאמת הסטודנטים עם הפרעות קשב הם יותר הושפעו מהפרסום מסטודנטים בלי הפרעות קשב. יותר נכון, רק הם הושפעו מהפרסום. בימים שפרסמנו כריך בריא, כריך עם סלט ביתים, אז הם אלו היו יחידים שהושפעו מזה וקנו יותר את הכריך הבריא.
אז אולי פרסומות משפיעות יותר על אנשים שסובלים מהפרעות קשב וריכוז? יכול להיות שהם פשוט יותר רגישים לפרסומות?
כן, זה גם אחת ההשערות שהועלו, עדיין לא בדקו ממש ספציפית את העניין של פרסום, אבל זה בהחלט אחת מההשלכות של המחקר הזה, שהם אלו שיותר מושפעים מהפרסום, יותר שמים לב אליו, גם כחלק מהפרעת קשב שלהם, שהם שמים לב לפרטים קטנים ובסביבה, אז זה בהחלט אחת ההשלכות של המחקר, שהם יותר מושפעים מהפרסום. אבל מה שמדהים, שבימים שפורסם הכריך הבריא, כן. אז הבחירות הבריאות שלהם, הם הוכפלו. זאת אומרת, מקרוב ל-30% בחירות במזונות בריאים, זה עלה ל-60% בחירות במזונות בריאים. זאת אומרת, מספיק ששמנו שלט ומקמנו את הכריך ככה בגובה העיניים, זה כבר גרם להם לאכול הרבה יותר בריא.
אני חושב שזה מלמד אותנו הרבה בכל מה שקשור לתעמולה ופרסום, למשל בטלוויזיה, ברשתות חברתיות וכולי, מזון בריא. אולי באמת משרד הבריאות צריך להשקיע אפילו יותר בדברים האלה, ואז לנסות וקצת לנגוס במה שקורה באינטרסים של תאגידי ענק, שרוצים שנוכל את מה שהם מכינים לנו.
נכון, כי זה ידוע שבאמת רוב הפרסומות הם למאכלים פחות בריאים, קורנפלקס למשל, ורוב הפרסומות קשורים למאכלים שהם פחות בריאים.
כוונה היא כמובן לדגני בוקר באופן כללי, כי זה שם ספציפי של מותג, אבל את צודקת שדגני בוקר עקרונית, פעם מישהו אמר בתוכנית שלנו, שאם תוריד את הסוכר בדגני בוקר, בסופו של דבר עדיף לך לאכול את האריזה, כי אין שם שום דבר משמעותי. אבל שוב, הבסיס הוא חיובי, אבל זה דבר שהוא עתיר במלח וסוכר ועוד כל מיני דברים שאנחנו לא בהכרח רוצים שאנחנו הילדים שלנו יאכלו.
נכון, בהחלט. אני בהחלט בעד לשנות את הסביבה, ולא רק להתרכז בעלת מודעות, כי מי שיש לו הפרעת קשב וריכוז, ובכלל, אנשים יודעים מה בריא ומה לא בריא. הם יודעים את זה, יש את המודעות הזאת, אבל ברגע שהם מגיעים לסופר או לקפיטריה, ונתקלים במאכלים לא בריאים שקורצים להם ומפורסמים להם מול העיניים, אז הם יותר יימשכו אליהם, ואני בעד לעזור להם ולשנות את הסביבה שלהם, כדי שהם יותר יכולו לבחור במאכלים בריאים, וככה נמנע גם את כל מגפת השמנה המטורפת שרק עולה ועולה ועולה בשנים האחרונות, ובמיוחד אצל הפרעות קשב וריכוז, שיותר מושפעים מזה.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה המרתקת הזו, דוקטור שירלי הרשקו, מומחית ללקויות למידה ומנהלת המרכז לאבחון ותמיכה בסטודנט בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה באוניברסיטה העברית, ומי שהוביל את המחקר הזה. תודה רבה.
תודה לכם. ביי ביי.
ואנחנו עוברים לסרטי אימה. האם את חובבת סרטי אימה, פרופסור רוני גבע? כי אני לא מתקרב לאולם בית הקולנוע. אני פוחד מהמציאות. אני צריך עם סרטים כאלה. פחד אלוהים. הפסקתי לראות את זה בגיל 6 וזהו. איך סרטי אימה משפיעים על המוח שלנו? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח ותודעה, מרכז הבינתחומי הרצליה. שלום לך.
שלום דודו, ושלום לכל המאזינים והמאזינות.
טוב, אנחנו נמצאים כאן באולפן, אני יחד עם פרופסור רוני גבע, אנחנו לא חובבים של סרטי אימה, אני לא רואה סרטי אימה בקולנוע, גדול עליי הדבר הזה, אבל בפיך בשורה, מחקר חדש שעוסק בשאלה איך הסרטים האלה משפיעים על המוח שלנו.
נכון, זה בעצם מחקר שנעשה בסקנדינביה, והמטרה שלהם הייתה בעצם לראות איך מתפתחת תגובת הפחד במוח, שאנשים צופים בסרטי אימה מאוד מאוד מפחידים. ומה שייחודי במחקר הזה, זה שזה, הם השתמשו ממש בסרטים כמעט באורך מלא, זאת אומרת, לקחו אנשים, הכניסו אותם לתוך הסורק המוחי, לתוך ה-FMRI, וממש עקבו בצורה מאוד מדוקדקת אחרי השינויים בפעילות המוחית לאורך כל הסרט, שזה די נדיר, כי בדרך כלל במחקרי מוח, גם כשאתה משתמש בסרטי וידאו, אתה נותן בדרך כלל מין קליפים קצרים כאלה. ומה שהם עשו בעצם משקף בצורה הרבה יותר אמיתית, איך המוח מתנהג כשאנחנו נחשפים לגירויים מפחידים, דרך אגב לא רק בסרטי אימה, אלא גם בחיים האמיתיים שלנו.
כן. איך המוח באמת מגיב? זאת אומרת, אני משער שמנגנון ה-fight or flight, ברכו ילחם פועל, אנחנו נדרכים, מה עוד קורה לנו?
נכון, אז הם בעצם הראו שאתה יכול במוח למפות, אני אגיד אולי שתי רשתות של פחד, שכמובן עובדות ביחד. הרשת הראשונה, הם קראו לה, היא עובדת בזמן שהם קראו לו הציפייה לפחד, כן, תחשוב על סרט אימה, נגיד שיש איזו בחורה, סתם, אני לוקחת כאילו את התפריט הכי סטריאוטיפי, איזושהי בחורה שהיא לבד בבית, ומסתתר שם איזשהו רוצח מפחיד עם הסכה או משהו כזה, אבל אתה עוד לא בשלב שהוא קופץ עליה עם הסכין, אלא אתה בשלב שהיא מסתובבת בבית ויש את המוזיקה המפחידה, ואתה יודע שעוד רגע...
זאת אומרת, אתה יודע משהו שהיא לא.
נכון.
כן.
אז בשלבים האלה בעצם המוח של הנבדקים יוצר איזושהי תגובת... ציפייה לקראת האירוע, ושם אנחנו עוד לא נראה את ה-fight or flight, אנחנו נראה בעצם דריכות של אזורים חושיים, ועלייה כללית בעוררות, ועלייה בפעילות של אזורי קשב. כי הבן אדם בעצם, בגלל שהוא יודע שעוד רגע הולך לקרות משהו מפחיד, אז כל הקשב שלו מופנה החוץ על הסביבה, והוא מאוד מאוד מחודד מבחינה חושית. ואז כשהרוצח המפחיד עם המסכה קופץ על הבחורה המסכנה שנמצאת לבד בבית, אז מופעלים האזורים שיותר אחראים על ה-fight or flight, שפה אתה כבר בעצם אמור לייצר איזושהי תגובה, כן, אתה צריך לברוח או להילחם או משהו כזה.
אבל כשאני רואה את זה בסרט, אז זה משפיע עליי, מה, אני מזדהה עם הגיבור ואני מרגיש שאני צריך לברוח?
כן, אם אתה באמת מזדהה עם הסרט, והסרט באמת מצליח להשחיד אותך, והם בדקו דרך אגב, עשו מיפוי של המון המון סרטי אימה, ובכוונה בחרו סרטים שהרבה אנשים קודדו אותם כסרטים מאוד מפחידים, אז המוח שלך מגיב כאילו שאתה בסיטואציה, מן הסתם לא באותה עוצמה. אבל דרך אגב, זה חלק מהקסם שיש לסרטי אימה, או שלמשל לעלות על מתקנים מפחידים בלונה פארק, שאתה מקבל את הראש, את ההתרגשות, אבל אתה יודע שזה לא אמיתי, נכון? כי הבחור עם המסכה, הוא לא הולך לקפוץ עליך, הוא הולך לקפוץ על הבחורה שבסרט.
זאת אומרת שהיתרון בסיטואציות האלה, שאני כן חווה את הפחד בלי באמת להסתכן, ואז
נכון,
אני באמת מרוויח אתה... פה.
נכון, אז אתה מרוויח את ההתרגשות,
okay.
ואתה יודע שאתה מוגן ובטוח. זה חלק מהקסם, למרות שאתה אומר שאתה לא כוכל סרטי.
לא, אבל... אני מוכרח להודות שיש אנשים שנהנים מהתחושה הזאת, ויש אנשים שלא.
נכון, זה עניין אינדיבידואלי כנראה.
כן, אני איכשהו מעדיף שיהיה שקט וטוב על פני מישהו שירצח אותי ומסתובב בבית או באיזה סרט, אבל אולי אני פחדן קצת. אבל הגיע הזמן להשלים עם זה בגיל 47. טוב, תודה לך על המחקר המסקרן הזה, דוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח, ותודה, המרכז הבינתחומי הרצליה. תודה.
בשמחה.
אנחנו הגענו לסיומן של השעתיים האלה, יש לנו עוד כמה דקות, פרופסור רוני גבע מאוניברסיטת בר אילן, דיברנו על פסיכיאטריה חישובית,
נכון.
אנחנו יודעים שבזכות הרבה מאוד מידע שנאסף, אפשר לכרות קריאה של המידע הזה, להבין כל מיני דברים שיסייעו לנו לחזות מצבים פסיכיאטרי, מחלות נפש, התפרצויות, התנהגויות,
נכון.
וגם לסייע בטיפול. המידע עצמו, ממי מגיע? מי אוסף את המידע נכון. הזה?
אז כיוון שאנחנו פיתחנו יכולות להתמודד עם מאגרי מידע מאוד מאוד גדולים, קודם כל אנחנו יכולים לאסוף מידע מהרבה מקורות, וגם לאסוף אותו לעתים יותר תכופות. ואולי אחד הדברים הכי חשובים שנוספו בזכות היכולת הזאת, והחשיבות של להסתכל על ההתנהגות האובייקטיבית של המתמודד, של החולה בעצמו, למדנו לפתח טכנולוגיות שישענו על מידע שיספק החולה עצמו. פיתוח של אפליקציות בפלאפון, פיתוח
שמה,
של...
אתה עונה על שאלות או מטריע או שזה מחובר
נכון,
לגוף
נכון,
שלך,
נכון,
כן?
נכון, נכון, נכון. אז שימוש בחיישנים שאתה עונד לגופך, אם זה טבעת או צמיד, או הפיטביט שיש לך על הזרוע. וכן פלטפורמות שבהן אתה יכול לסמן בזמנים קבועים או בזמנים שמתאימים לך, מדדים שאתה והמטפל שלך קבעתם מראש שהם רלוונטיים לסיטואציה שלך. זה מאפשר לחולה גם להיות שותף, וכבר מהמקום הזה להרוויח תחושה של agency, של שליטה. במה שקורה לו, וגם מאפשר לנו להישען על מידע שהוא מידע ישיר מהנבדק, מידע שהוא פיזיולוגי או מידע שהוא התנהגותי, בלי הסינון הסובייקטיבי של מה אני חושב על זה, אני החולה, ומה המשפחה שלי חושבת על זה, או מה הרופא שלי חושב על זה. המידע הזה זורם, הוא מגיע למערך חישובי של תוכנה שהיא תבונית לומדת, והיא יודעת לזהות, מתחילה ללמוד, לזהות את הדפוסים של אותו חולה, באמצעות פיתוח של עץ החלטות, כדי להגיד עבור החולה המסוים הזה, לשם אנחנו נלך, אנחנו כאן מתקרבים יותר ויותר לנקודה שהיא נקודה משברית, או צפירת הרגעה, הוא מייצר מידע ושומר על קשר איתנו, מייצר מידע שמעיד על כך שהמגמה שבה הוא מתקדם היא לטובה.
זה משהו שהוא ברמת המהפכה בתחום פסיכיאטריה, זאת אומרת, זה נשמע שינוי גדול.
נכון. אז קודם כל הנכונות להיפרד קצת מהעמדה הפטרנליסטית שאנחנו יודעים הכל, הוא שינוי מבורך. זה דבר אחד. השיתוף של החולים עצמם, אפילו בכנס, אתה יודע, ישבנו הפסקות קפה, ישבנו עם החולים בבית קפה, שתינו יחד קפה בשמש. העניין הוא שכולנו שווים, גם המטפל, גם החוקר וגם החולה. לכולנו יש מקום.
כן, לכן היה לי חשוב גם לומר בהתחלה שהעניין של כל הנפש ומחלות נפש, זה משהו שעדיין מתייחסים אליו בצורה לא טבעית וחבל, כי הרבה מאוד אנשים, איכות החיים שלהם נפגעת, כי הם פוחדים להתעסק בעצמם. או להיכנס לתחום הזה שיכול לספק להם הרבה מאוד מזור. וחבל שזה כך.
לגמרי. ויש כל כך הרבה דרכים לעזר, לפנות לעזרה.
בדי.
ולהתייעץ, שזה קריטי.
אל תפחדו מהגדרות. שיקפצו כולם. מה אכפת לכם?
נכון, גם ההגדרות לא הוכיחו את עצמם. היום אנחנו פתוחים להרבה יותר וריאציות, ולהרבה יותר כיוונים, ולהרבה פחות שיפוטיות. כי הבנו שזה הוביל אותנו לא לנקודה מספיק טובה. אז בואו תשתתפו גם במחקר, גם בהבנה של עצמכם, של הקרובים אליכם. תשאלו אחד את השני מה נשמע.
כן, גם נכון, כן. שיהיו לכם חברים, את אומרת. אני קיבלתי פה נזיפה בתוכנית. תודה מעומק הלב לפרופסור רוני גבע על שעתיים מרתקות. ראש המחלקה לפסיכולוגיה, ראש המעבדה הנוירופסיכולוגית ההתפתחותית במרכז גונדה לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה לך. ותודה רבה לעורך רז חסון, המפיקים אלכסנדר לויקר ואבי שמאי. לביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן וגם בספוטיפיי. שיהיה לכם יום נעים ושקט, ואנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה. להתראות.